אנחנו בפרק ג' ואני צריך לצאת מהמקום שאני נמצא פה ואני לא יודע בדיוק איך לעשות את זה. הבוקר כל מה שיכול היה להשתבש, השתבש. הבנות קמו מאוחר, הלכו לבית הספר, האוטובוס היה צריך לקחת אותי לפה, לא הגיע, לא אפרט את כל אפילו דלת של ארון שהיא כבר חודשים עם בעיה, הבוקר נפלה על הראש של הבת, כאילו ברוך השם לא קרה לה כלום, אבל אתה אומר כל מה שיכול להשתבש משתבש הבוקר, מה זה הדבר הזה? ואז אני צריך לחלץ את עצמי מתוך המצב ולהיות כמו שצריך. אני לא יודע איך עושים את זה, כמו זה לוקח זמן, אבל אני אשתדל תוך כדי הלימוד, ובעזרת השם אור הצפור התורה יאיר עלינו ונזכה לחלץ מהמקום שבו אני נמצא, לפחות בשבילכם אם לא בשבילי. בסדר, אז תתפללו עליי בשקט, שאתם יכולות גם בקול, אבל בטח זה מפתח אתכם להתפלל בקול. אז ואנחנו בחיבורו הנפלא של רבנו משה בן מימון על הלכות תשובה. היום אנחנו נתחיל את פרק ג', אני כבר אומר שאנחנו לא נסיים אותו, אנחנו בעיקר נתעסק בחצי הראשון שלו, בעיקר עד סוף סעיף ח', סוף סעיף ת', ויש לי רצון גם את הסעיף האחרון לדבר עליו, כ"ו. ונתחיל בעזרת השם יתברך בישועתו, ואנחנו עובדים היום עד 10:20, נכון? זה הזמן שלנו? בסדר, נשתדל לעשות את המיטב והמירב שאנחנו יודעים לעשות. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה למחצה בינוני. מה אתם אומרות על הפתיחה הזאת? כולם בינוניים? למה? לפי מה את אומרת שכולם בינוניים? מה שכן יצא מדברייך, שלדעתי זה יוצא מהרמב״ם, שכל אחד יש לו זכויות ועוונות. זה נפעמתי מאוד מהפתיחה שלו. כשאומר כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות, הוא מדבר גם על עצמו כנראה, גם הוא בן אדם. זה אומר לנו, לדעתי זה אומר שני דברים, אני אשמח לתגובותיכן. זה אומר, א', שקשה למצוא אדם רשע מוחלט. כלומר, יש אולי רשע גמור במובן שהוא עוונותיו רבים על זכויותיו, אבל אין אדם שהוא רק עם עוונות. ומצד שני, זה אומר לנו לדעת להתייחס וללמד זכות במובן הטוב על אנשים. ללמד זכות זו מלאכה קשה. למה זו מלאכה קשה? הייתי לפני כמה זמן, לא עלינו, בשבעה. אח בכור, יש לו עוד שבעה, שמונה אחים, משהו כזה. כולם כבר מבוגרים מאוד, הוא נפטר בין 80 ומשהו, כל השאר מתחתיו. במשך חייו הספיק לריב עם כל האחים שלו, ברמות כאלה או אחרות, עם כל בני ביתו. ילדיו לא דיברו איתו בשנים האחרונות לחייו, האחים שלו עשה מריבות אדירות על הירושה שהם קיבלו מאבא שלהם, בתי משפט, וזה הלך עם האחים שלו לבתי משפט, לא דיברו אחד עם השני, רבו. הוא בגיל מאוד מוקדם הפסיק לשמור מצוות, וכל האחים נשארו דתיים או חרדים. ואז אני יושב בשבעה, עכשיו יושבים בשבעה, כולם טעונים מפה עד הודעה חדשה עליו, כאילו ממש לא עושים, אבל זה אח שלהם, צריכים לשבת שבעה, כאילו זה היה ברמה כזאת שתבינו שהוא ציווה שלא יבואו להלוויה שלו חלק מהאחים. כלומר, יש לו בן אחד שהוא... מה? כן, בגיל צעיר מאוד, כבר בתיכון, אני יודע, משהו כזה. בגיל הבחרות. אני מספר את כל זה כדי לספר על לימוד זכות. ועצוב נורא, כאילו משהו באמת, יש לו בן אחד שהוא תקשר איתו טוב, זה בן שבא לו מקשר שהיה לו עם אישה שלא הייתה אשתו, ואחרי זה אשתו נפטרה, ואז הוא נסע איתה לאישה, והיחיד שהוא ממש אהב אותו זה הבן היוצא חוץ הזה. והוא התקשר כנראה לאחים האחרים ואמר להם שלא יבואו להלוויה, כי אבא לא רצה שיבואו להלוויה. בקיצור, ואז אני יושב ככה בשבעה, ואנשים מנסים לדבר, וכולם טעונים וכועסים ועצובים וכולי. ואז האחות הגדולה אומרת, טוב, אני צריך לדבר בזכותו של הנפטר, ומסבירה למה, מה גרם לו להיות חילוני. כי הוא באמת היה חכם וטוב, אבל מה עם המורה בבית הספר, ביסודי, בישיבה קטנה, כאילו זה עוד היה, אתם יודעים, לפני 90 שנה, לא יודע איפה זה היה, במוסד החינוכי שבו הוא למד, זה היה מוסד לא טוב, וזה פגע בו, ואז הוא עזב את הכל. ובעצם הוא מסכן, הוא לא אשם. ואז האחרים הגיבו, מה את מדברת בכלל, זה לא בגלל זה, והוא סתם היה מעצבן, וסתם כאילו, זה לא היה לימוד זכות במובן, לי זה צרם קצת. כי בעיניי ללמד זכות זה למצוא מה טוב באדם. איפה נקודת הטוב שלו? מה רע בו? כולם ראו. ואשתי שתחיה הצדקת, אמרה אותי דווקא יפעים המערכת קשרים הטובה שהייתה לו עם הבן היוצא חוץ שלו. איך הוא ידע להעניק לו אהבה ולהריף עליו אהבה ואז שהיא דיברה ככה פתאום זה פתח איזשהו אור אחר על לכל הסיפור. נרמור שגם זה לא החזיק מעמד יותר מדי זמן כי כולנו שם בכעס גדול, אבל כשבאים ללמד זכות זה מלאכה גדולה. מה רציתי להגיד בזה? למה העליתי את הסיפור הזה? כי בעיניי לימוד זכות בהתחלה לא היה לימוד זכות. זה אומר, אני כועס עליו שהוא חילוני, אני כועס עליו שהוא עזב את הדת, ואני מנסה להסביר לעצמי מה גרם לו לעזוב את הדת, אבל האמת היא שגם בעיניי ההסבר הזה לא ממש תופס, אבל זה הדבר הכי טוב שאני מסוגלת להגיד עליו. וללמד זכות על אדם זה למצוא איפה נקודת הטוב שלו באמת, באמת במה הוא טוב, ולהסתכל ולהתמקד בנקודה הזאת. ואם יש לו איזו נקודה טוב אחת, לדעת להתמקד בה ולהעיר אותה ו... יש אנשים שיודעים ללמד זכות שהוא לא מדבר שיחה בתלה בבית הכנסת כי הוא בין כל הוא מגיע לבית הכנסת. כן. זה לא לימוד זכות, אבל זה כאילו למצוא מה טוב בו, איפה נקודת הטוב, וזה מצריך עבודה מאיתנו. זה מצריך להסתכל על הבן אדם מחדש, כי לפעמים הדברים הרעים מאוד בולטים לנו, וישר אנחנו מקבלים איזושהי הסתכלות שלילית על אדם. ואם הרמב"ם אומר שכל אדם, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות, לחפש את הזכויות הללו, לחפש את הזכויות זה כבר לא כתוב ברמב"ם, זה כבר המצאה שלי, לא המצאה שלי, אבל כאילו זה רובד נוסף שאני אומר על הדברים של הרמב"ם. ובוודאי גם להסתכל על עצמנו, להסתכל על הזכויות שלנו, ולא לדון את עצמנו כל הזמן לחף חובה. דבר שני, אם הרמב"ם אומר, בוקר טוב, נסתכל פעמיים אם זה את או אחותך. אתם עושות פה חודש מבלבל עכשיו. הדבר השני שמלמד אותי המשפט הזה, שאם כל אדם יש לו עוונות, זה איזושהי נקודת הנחה שאיתה אנחנו יוצאים. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להיות שלמים ומושלמים, וכל עוד שאנחנו לא שלמים ומושלמים, אנחנו מתוסכלים. אבל אם אתה יודע מראש שבתוך העולם הזה אין מציאות אחרת. אז אתה לוקח את זה יותר בפרופורציות, אני חושב. ותגידו לי אם לא אמרתי עכשיו דברים שהם דברי כפירה ומחלישים וכאלה דברים. הבנתם מה שאמרתי? ואם הבנתם, אני רוצה לשאול אתכם אם אמרתי זה מצד האמת ומצד היצר הרע. אני אחזור שוב על מה שאמרתי. אני אומר, אם הרמב"ם אומר שכל אחד יש לו אבונות, זאת אומרת, זה שאנחנו לא מושלמים, זה ככה זה. זה לא משהו שהוא איזושהי טעות שלנו. נכנסנו לתוך עולם שמראש אנחנו לא יכולים להיות מושלמים בו. אוקיי, אז זה מה ששאלתי. האם אני מדבר מצד היצר הרע או אני מדבר מצד האמת?
מצד היצר הרע.
אוקיי, מה עוד נאמר פה?
זאת אומרת שכאילו האמירה היא עומדת בפני עצמה, כאילו ההגדרה עכשיו של עשית שתי הסתכלויות איך להסתכל על זה, זה בדיוק נקודה, כאילו זה בדיוק העבודה של האדם, אבל
זה הבחירה של החופשית שלך.
נכון, אבל האמירה היא עומדת כאילו בפני עצמה מצד האמת, כי ככה, כי כאילו אם אני חיסאון אז אין מה, כאילו זה בידים כזה, זה נראה לי כאילו מנגנון שהוא ככה עובד, וכולנו מגלים את זה לעצמנו בשלב מסוים, שכאילו כל פעם שאנחנו שואפים למשהו שהוא מושלם כזה סטטי, ופשוט זה בלתי מושג עבורנו, לא כי פשוט, כאילו ככה זה אמור להיות, אתה אמור כל הזמן, כאילו, לא יודע, זה נראה לי, כאילו כל הזמן להתעסק מהנקודות האלה, כל הזמן לתקן אותם, וכל הזמן, כאילו ככה זה קצת בלתי כזה.
אוקיי.
אני חושבת שזו אמירה שאם לא מבינים אותה דווקא, היא מובילה להרבה אנשים, כאילו להיות במקום שמחפשים משהו שהוא לא נכון, ואז כאילו הם אחר כך הם חוטפים את זה להבנת הזו או אחרת, כאילו באיזושהי נקודת ייאוש, או באיזושהי נקודת תרמת ידיים, או באיזושהי, כאילו אפשר לדעת לך לדעת.
כלומר, את אומרת, מי שלא יודע להכיל את הדברים שהרמב״ם כותב פה, הוא עלול להיכנס למצוקות קשות. שהוא בסוף יבין את זה בדרך הקשה.
כן, וגם יש בזה איזושהי גאווה, אתה עושה את שאתה יכול להכיל, שבן אדם הוא יכול להיות בלי אבנות, בכלל 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 את הבן אדם, אתה מתמודד, אז אתה קם מלוכפה.
מה עוד? איזה עוד תגובות יש על הדברים שכתובים פה? על הפרשנות שלי של הדברים שכתובים פה? כי הרמב"ם הם... כאילו, אני בתוך עצמי מתלבט האם אני אומר את זה מצד הוויתור או מצד האמת. לכן אני מעלה את זה בפניכם, אולי אתם יכולות לעזור לי. המשפט הוא משפט, השאלה יש אדם שיגיד שמע, העולם הזה הוא בן קור כזה, אז אני אבטר לעצמי ויש מי שאומר, זה עוזר לי להבין שאני נמצא בתהליך, כי זה עוזר לי להבין את התסכולים שהתסכולים הם לא פיירים באיזשהו מקום, כלומר ברמה תסכול קל זה דבר טוב, כי אדם מתוסכל הוא זה עוזר לו לעבוד יותר, אבל תסכול שחונק אותי, שגורם לי להפסיק לעבוד, הוא מגיע ממקום לא טוב, כי הוא מגיע ממקום שאני לא מבין איפה העולם הזה נמצא. טוב. בוקר טוב, אסתר, יש דף על הזה.
שם, וברור שאפשר תמיד את זה, אבל גם להגיד על עצמי, אני טוב לדבר, אני טוב לדבר, אני גם בעצמי נצליח לדבר.
שזה שתי הפנים שיש פה, שכל, אוקיי, בסדר גמור. טוב, כל אחד, אז אני אקרא שוב את הסעיף, כל אחד ואחד מיני אדם יש לו זכויות ועוונות, מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע, מחצה למחצה בינוני. למה? לא, באיזה מובן אומר אחרת?
שאומר שכאילו בינוני זה כאילו אדם שמתמודד ולא, כאילו לא מישהו שזה חצי חצי, אלא כאילו הלוואי שזה בינוני, כאילו בעצם איך שהוא בא לתניה מגדיר את זה, זה כאילו קצת כמו שנעמה אמרה, זה כאילו מגדיר את זה שהתפקיד שלנו זה להיות בעבודה. כאילו פה השאיפה, כאילו אנחנו מבינים שיש לנו זכויות ועוונות, אבל כאילו ברור שהשאיפה זה כאילו להיות רק עם זכויות.
נכון.
וכאילו באז אני אומר, כאילו, הלוואי שאני אבינונים, כי כאילו העניין שלנו זה לא להיות רק נכון, העניין שלנו זה להיות בעבודה. כאילו וכאן, כאילו, חצי חצי, זה לא נכון, כאילו,
את אומרת, את אומרת מסעיף א', מה שאת רואה פה, שיש פה איזה מין מסר לא סמוי אלא גלוי, עדיף תהיה צדיק. גם אצל בעל התניא זה קיים, אבל אומר רוב האנשים לא מגיעים לשם.
ואז אני אומר שצדיק זה בכלל בחירה,
שכאילו, הלוואי שאני אהיה בינוני. מה זה צדיק זה לא בחירה? כי זה נשמות מסוימות שמגיעות לעולם באופן כזה?
כן. וגם זה כאילו מוזר אפילו בקטע רק של הזמנים, כשאיך בעל התניא כאילו הוא ממש אומר את זה, בינוני זה לא מישהו שזה חצי חצי, כאילו הוא ממש אומר כאילו...
יכול להיות שמשתמשים פה באותם מושגים להגדיר דברים אחרים. השאלה שאת שואלת שאלה מעניינת וטובה, אני רואה שאין כרגע בראשי לנסות לערוך ניתוח מהיר של ההשוואה ביניהם. דבר אחד יכול לקרות, שכל אחד משתמש במושג צדיק ורשע כדי לתאר דברים אחרים. אולי זה פתרון לבעיה. דבר שני, אני חושב שבסעיף, איזה סעיף זה? זין, חטא, יכול להיות שהוא רומז לכיוון שבעל התניא מעלה. אבל... אבל צריך, אני אומר באופן כללי, לפעמים כל אחד לוקח את אותו מושג ומשתמש בו לתאר דברים אחרים. כלומר, המושג צדיק יכול להיות שאצל הרמב"ם אומר משהו אחד, אצל בעל התניא אומר משהו אחר, ואז בגלל שהמינוחים, הטרמינולוגיה, אותה טרמינולוגיה, זה מבלבל אותנו כקוראים. זה אולי אפשרות לפתרון, אבל שאלה מעניינת שאין לי כרגע רוחב דעת כדי לענות עליה. כן? מרגיש
לי כאילו נותן משוואה כזאת פשוטה, זה אחד ועוד אחד שווה שתיים. כאילו, הוא מביא את כאילו מה שמובה כאילו על זה, על מה אנחנו כל כך מתקשים, הנה, אני לא מנתן לנו פה כאילו תשובה, מי שעוונתיו ואין לו עזבו את הראשה, מי שהפוך, פניק, מי שחייבת איתי, בינוני. כאילו, הוא מציא פשוט, כאילו לא פשוט, לא רואה שיש דברים אחרים, כאילו זה מיני. אבל כאילו, תמיד אנחנו מסתבכים עם השאלה, כאילו, אם אנחנו צדיקים, אם אנחנו זה, איפה אנחנו עובדים על הספקטרום, כאילו, הנה.
יכול להיות ששוב, המינוחים שלו זה לא המינוחים שלך.
כן.
כי אנחנו נראה עוד מעט, בסעיף ג' על מה מדובר. בוא נראה אחרי סעיף ג' נדבר על זה שוב. בסדר, זה, עלו פה שתי שאלות שהן מאוד חשובות. כשאנחנו קוראים משהו וכותב צדיק או רשע, למה הוא מתכוון? האם זה צדיק בדינו, או האם זה צדיק במובן של צדיק יסוד העולם, או למה הוא מתכוון פה צדיק? ננסה להבין מהסעיפים הבאים. סעיף ב' אומר כך, וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושבי המרובות על עוונותיהם, הרי זו צדקת, ואם היו עוונותיהן מרובים, הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו. סעיף ג', אדם שעוונותיו מרובין על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עוונך. כן?
מה זה לכן כל העולם כולו?
כל העולם כולו, יש מצב שבו העולם כולו הופך להיות עם רוב עוונות, ואז העולם יהיה רשע. שאנחנו מכירים את זה מסיפורי התנך בדור המבול.
דור בעולם.
כן. ולא מה?
גם בכללי הזה כאילו
כל היוניבר? כן. אדם שעוונותיו מרובין על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו, שנאמר על רוב עוונך. וכן מדינה שעוונותיה מרובין, מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום בעמורה כי רבה. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהן מרובין, מיד הם נשחטים, שנאמר במבול, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות, אלא לפי גודלן. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב. ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר בחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא יודע איך הולכים הזכויות כנגד העוונות. אדם שעוונותיו מרובין על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו. זה אומר שכל מי שאנחנו רואים פה בעולם הזה הוא כנראה לא רשע, אחרת הוא היה מיד מת ברשעו. עכשיו, מה? אז כנראה הם לא רשעים, ושוב אני אומר, כנראה הטרמינולוגיה משתנה, גם הרמב"ם מכיר את כל הרשעים שעדיין חיים, ולכן הוא מכניס את הסעיף, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות, והכל אין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, שהוא יודע את המשקל של העוונות והזכויות. כלומר, יכול להיות לפי זה, לפי הסעיף הזה שהוא הכניס, הרמב"ם, יכול להיות אדם שהוא צדיק, מלמד תורה, רב חשוב וכו' וכו', ופתאום אתה שומע שלא עלינו הוא נהרג בתאונת דרכים. כנראה, מבחינת שיקולו של אל דעות, היה משהו שהוא עשה שהכריע את הקו. כך זה כך מסתבר. מה? נכון. כשהרמב"ן מדבר על זה, הוא מדבר על רשע בדין. כלומר, ואני חושב שזה יכול להסביר לנו, הרמב"ן מתאר דמות, הוא אומר אדם צדיק, לומד תורה, מלמד תורה, עושה את כל המצוות, אבל הוא הורה הלכה בפני רבו, וכתוב שהתלמיד שמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אז הוא היה רשע בדין. כלומר, ושוב אני אומר, אותו אדם צדיק ימות באותה שנה בגלל שהוא הורה הלכה בפני רבו, אבל זה לא רשע במובן שאנחנו מתייחסים אליו. שוב אני אומר, זה טרמינולוגיה, זה לא, אנחנו כשאנחנו מדברים רשע, אנחנו מדברים על אדם ירוד, נמוך, ויש דבר כזה רשע בדין. כלומר, כששקלו את זכויותיו מול עוונותיו, אז הדין שלו היה למות בגלל דבר שהוא עשה. עכשיו אני חייב לומר, מוות זה לא סוף העולם, כלומר המוות זה פתח לחיים אחרים, כנראה יותר גדולים ממה שאנחנו חיים פה עכשיו. אנחנו רואים את זה כעונש הכי חמור, שבאמת זה עונש מאוד חמור, אבל זה עונש שהוא מחפר, ויכול להיות לפעמים שאדם זקוק לכפרה הזאת כדי להגיע למקום יותר טוב.
זה נשמע מילה חטא.
מה
זה?
אני אומר, כולנו שומעים את הדברים ומיד מעלים בראשנו את האנשים הקרובים לנו ברמה כזו או אחרת שנפטרו פתאום, ובוודאי שקשה לנו להגיד את זה, כי זה, כי אנחנו מכירים אותם, אנשים טובים בדרך כלל. הפטירה היא, אני חושב שהיא איזשהו סוג של תיקון, ואיסורים שבאים על אדם זה סוג של תיקון, וצריך לדעת שהכל לטובתנו. ולפעמים כדי שאדם יגיע שלם אל העולם הבא, הוא צריך לעבור איזשהו תיקון. מה זה לפעמים? כולם צריכים לעבור תיקון, ולפעמים התיקון הוא כזה. אם אני יוצא מנקודת ההנחה של הרמב״ם שבאמת אין אדם שאין לו, כל אחד ואחד יש לו זכויות ועוונות, אז בוודאי שכל אחד צריך לחפר על העוונות שהוא עשה. עכשיו אני אגיד, אני רואה את הבן אדם הקרוב לי שהלך לעולמו, מה שנקרא בטרם עת. אני אומר, מה אם אני הייתי מחליט על העבירה הזאת, לא הייתי הורג אותו, כאילו, מה הוא עשה כבר? למה לקבל כזה עונש חמור? וזה מה שהרמב"ם אומר, שזה בשיקולו של אל דעות. כי האפשרות אחרת היא להגיד שאין דין ואין דיין. אני חושב שזה עוד יותר מסובך לנו.
לא, שם בוחר מתי זמן המדיעות לכל אחד, עד שהוא ישתם את הייעוד שלו.
אין לי תשובה טובה.
אין סיכוי שאנחנו יותר צדיקים מהם. אם אנחנו חיים, אז כאילו בנו שאנחנו לא ממש חסן,
שוב, את משתמשת מרים במושגים שלא הרמב"ם משתמש בהם. כשאת אומרת אין מצב שאנחנו יותר צדיקים מהם, את אומרת, כן, אבל יש צדיק בדין ואדם, אני רואה למשל את אבא שלי שיחיה כבר איזה 8 שנים עם אלצהיימר, סובל איסורים, חבל על הזמן. אני אומר, כמות החסדים שהוא עשה בעולם, אני בכלל לא יכול להתקרב אליה. אין לי הסבר טוב. ההסבר היחיד שיש לי שזה תיקונים שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו כדי לזכף אותו. אין לי הסברים טובים. מצד אחד יש לנו רצון ללכת בכיוון שאת מעלה, שהכל זה תוכנית אלוקית ולא קשור לסחר ועונש, כמו שנאמר פה שהקדוש ברוך הוא יעד לו 42 שנה בעולם הזה, וזה שם הוא סיים את התיקון שלו. מצד שני, וזה ככה מסדר לנו יותר את העולם, כאילו הקדוש ברוך הוא גזר מלכתחילה וכך היה וכך יהיה. כשאתה אומר את זה, אבל אתה נורא מסתבך עם שני דברים. א', שהתורה שלנו מלאה בסחר ועונש. כל הפרשה הקודמת, פרשה שרובה מחרידה על הסחר והעונש, בעיקר על העונש. וב', התביעה מאדם לשמור, להיות אדם טוב, היא מאוד קשורה לסיפור הזה של סחר ועונש. כלומר, אם באמת אדם מקבל דברים שלא לפי מעשיו, אז מה התביעה ממנו? כלומר, מה, למה הקדוש ברוך הוא תובע ממנו? תהיה בסדר וכולי וכולי. אם הכל גזרת עליי מראש, מה אתה רוצה ממנו? היכולת להבין שיש פה בחירה חופשית במובנים מסוימים, במובנים מסוימים טוטלי, היא חלק מאוד מרכזי מההבנה שלנו. אצל הערבים אנחנו מכירים את זה יותר, אצלהם זה מכתוב, ככה כתוב, ככה נגזר, אין לך מה לעשות, זה, אנחנו לא עובדים ככה, אין לנו מכתוב, כל דבר יכול להשתנות באופן מהותי.
מצד שני דווקא זה ש, שלא כל מעשה שטוב שלנו בורא ישר שנהיה לא יודעת מה שהחיים שלנו יהיו יותר שפע וגם גורם לבחירה, כי אם כאילו אם זה היה ברור שכל הצדיקים אז החיים שלהם טובים וכל המשאים החיים שלהם רעים אז, אז כאילו אז זה לא היה בחירה, היינו מי מצדיקים ושאני לא רוצה חיים טובים כאילו אז זה גם כאילו חלק מהעניין של הבחירה.
אוקיי. רק אני רוצה, שלום. הכיוון שמריאם העלתה, לא יכול להיות שאני יותר צדיקה מהם. לפי הרמב״ם אני חיה והם לא, ואני יודעת שאני לא יותר צדיקה מהם, אני גם לא מוכנה להכיל את זה שאני יותר צדיקה מהם, ואני מאוד מזדהה עם האמירה שלך, כי אתה אומר, אנחנו רואים הרבה אנשים טובים שהולכים לעולמם, ואתה אומר, מה אני יותר טוב מהם? אני חושב שהזעזוע האמיתי שלי, אני לא יודע בנות כמה ייתן, בפיגוע בקפה סברו, לפני כמה שנים זה היה כבר.
כן,
הייתם בנות ארבע בערך. משפחה שהכרתי אותה בצורה חלקית, הבן שלהם למד אצלי איזושהי תקופה, בוקר טוב. והכרתי אנשים טובים, עלו לארץ, ציונות, ואנשים שומרי מצוות, וזה, ופתאום בפיגוע אחד, אבא ואמא ושלושה ילדים, אמרתי לעצמי, איזה חטא יכול להצדיק עונש כזה, ולא העליתי בדעתי שום חטא שיכול להצדיק עונש כזה. ושם מאוד הזדהיתי עם הכיוון של מרים אלדה, איך יכול להיות? כאילו, להגיד שמי שמת מת ברשעו, זה לא מסתדר לי, כי אני מכיר את האנשים, אני יודע, מה יכול להצדיק מיטה משונה כזאת? או בכלל מוות, כשאנחנו רואים, כבר אם היינו אחראים לנהל את העולם, כאילו לא היינו מנהלים אותו ככה. מצד שני, כן, עדי.
לדעתי, זה קשור, כאילו, עומד בדלפון עם הרב איתן, וכאילו, רמת מדעשניות, שכאילו, אתה לא יכול, כאילו, לדעת כמה בן אדם עושה נועד, שאתה בית עובד לכיסא, אתה לא יכול לעשות את זה, אז כאילו, אתה לא יודע כמה עושה נועד, מה קורה בפנימיות שלו. אז אותו רעיון, כאילו, זה, אתה לא יודע מה היה בעבר שלו, אתה לא יודע מה קורה אצלו בפנים, אתה לא יודע מה היה הדיבור הקודם שלו.
זה נכון שאתה לא יכול לדעת מה בן אדם בדיוק. מצד שני, כן, אבל אתה קורא את הרמב״ם ואז מישהו קרוב אליך נפטר, אתה אומר, רגע, הוא רשע? מה זה הדבר הזה? זה מזעזע נורא. ואני שוב, פה אני מזדהה עם האמירה של מרים, לא יכול להיות דבר כזה. כאילו, אני מכיר את הבן אדם, לא יכול להיות, הוא לא רשע. בטח שלא יותר, ואם אני חי והוא לא, כאילו, אני יותר צדיק ממנו, מה פתאום? אני מכיר אותו, הוא יותר טוב ממני. אז אני אומר, אתה לא יודע מה הוא עושה בחדרי חדרים. זה נכון, אבל זה עדיין לא מסביר הכל, כי מוות זה בדרך כלל משהו מאוד אלים, שמאוד פוגע בנו, לראות את זה. ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא גזר את זה, אז כנראה ככה משהו נורא נורא חמור. מה כבר יכול להיות כל כך חמור?
אם זה חמור ביחס לבן אדם, כאילו, אני אגיד,
אני לא בטוח. נסי עוד פעם.
שאנחנו אומרים, אנחנו גם כל השיחה פה, אנחנו מדברים על כאילו אם המוות אומר שאם מישהו בן אדם מת, זה אומר שהוא רשע, ואם שהוא לא רשע, אז אני יכולה לבוא ולהגיד שמישהו רשע.
אוקיי.
עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, כאילו, העלה לי כאילו רשע, אתה אומר, רגע, כאילו. אנחנו גם בכלל יודעים מה זה מוות, שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אם הוא מת, זה אומר שהוא רשע. על איסורים יותר קל להגיד, כי זה איסורים בן אדם סובל.
נכון.
במוות של בן אדם, אנחנו הסביבה סובלת. או, אני לא יודעת להגיד אם הוא סובל, לא ניסיתי את זה. אבל...
פחות לא בגלגול הזה. כן.
אני אומרת, כאילו, ואז זה עוד יותר, אני אומרת, יש כאן משהו שאנחנו... אני יותר רוצה לנסות להבין מה הרמב"ם אומר, כי כאילו...
אבל
לא
אבל פה הרמב"ם מתייחס לזה כדבר רע, או לפחות אני חושב שהרמב״ם די הוא מאוד קונקרטי בעניין הזה. אני ככה אני חושב שהפשט שלו. תראו, אני חושב שהסוגיה, אני בכוונה הרשיתי לעצמנו קצת להיכנס אליה, ואני לא, אני, לא שאני לא בטוח שאני לא נותן פתרון, אני בטוח שאני לא נותן פתרון, כי הסוגיה הזאת היא מעסיקה אותי שנים רבות. ואני חושב שמותר לנו לשאול את השאלה ולהישאר קצת חסרי תשובה. עדיף מאשר לזייף לעצמנו, להגיד לא, הכל בסדר וכו' וכו'. ככה, זאת דרכי האישית והחינוכית. לתת לשאלה לרדת לארץ ולשאול אותה. ואני אומר, השאלה כפי שבאה פה לידי ביטוי, האם זה שאני חי וקרוב משפחתי שהלך לעולמו, האם זה אומר שאני יותר צדיק ממנו? אני לא מוכנה לקבל את זה. זו אמירה שאני מאוד יכול להזדהות איתה. ומצד שני, האמירה המאוד ברורה של הרמב״ם, הוא עושה פה משהו מאוד סכמטי, יש דין בעולם, כי על זה מושתתת היהדות, שיש דין בעולם. כן.
הוא כותב פה, כי הוא כותב אדם שעל בעולם הרובין, מיד הוא מת בראשו. אולי יש עוד אנשים שמתים בגלל סיבות אחרות.
זהו, זה גם כן אפשרות.
הוא לא אומר כל מי שמת זה בגלל סיבות אחרות.
שהוא רשע. אלא יש סיבות אחרות למוות. אבונות הדור, או כמו שאמרתם, תיקונים, הוא סיים לתקן את מה שהוא עשה וכו' וכו'.
הוא לא מביא פה משהו מוחלט שכל אדם שמת זה בגלל זה.
נכון. מתמטית את צודקת, הוא לא אמר פה משפט כזה.
אבל
כל מי שגר בשבות רחל הוא יהודי, אבל לא כל יהודי גר בשבות רחל. בסדר, נכון. אז זאת אומרת, כל אדם שהוא רשע עומד ברישו, אבל לא כל מי שהוא מת, זה אומר שהוא רשע. אוקיי, זה גם כן אפשרות. אני חושב אבל שהרמב״ם, עם כל השאלה הגדולה שעולה לנו, הרמב״ם אומר יש דין בעולם. ולדעת שיש דין, זה בעיקר מלמד אותנו שיש לנו אחריות על המעשים. כי אם אין דין בעולם, אין שום תביעה על הקדוש ברוך הוא מאיתנו. כלומר, אם הכל נגזר מראש, שנותיו של האדם, חייו של האדם, הדרך שבה הוא יחיה, אם הכל נגזר מראש, אז מה אתה רוצה ממני? אין שום משמעות למעשים שאני עושה. אם אין שכר ועונש, אז מה המשמעות אם אני טוב או לא טוב? יש לזה משמעות, אבל התורה לא מדברת ככה. היא מדברת כל הזמן על זה שאם אדם עושה טוב הוא מקבל טוב, אם אדם עושה רע הוא מקבל רע. מיד נכנסת הקושיה, אנחנו רואים הרבה טוב בעולם שמגיע לרשעים ורע בעולם שמגיע לצדיקים, והשאלה הזאת היא קיימת והיא טובה ואנחנו צריכים לשאול אותה, אבל היא לא מחבה את הסיפור הזה שיש דין בעולם. והיום אנחנו עסוקים בנושא של הדין. היה לי חשוב שנעלה את השאלות שעולות בעקבות זה, אבל שוב אני אומר, כל השאלות לא מחבות את העניין הזה שיש דין בעולם ואנחנו נמצאים בתוך הדין הזה. כן.
שכאילו חיים, וכאילו כל החיות שכאילו כל החיות בעולם זה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, וכאילו זה החיות שיש, זה חיים, וכאילו כל מה שהוא ניצור מהקדוש ברוך הוא זה מה זה. ואז הוא כתב את זה שכאילו שבעצם כשאנחנו מבקשים חיים אנחנו מבקשים קשר לחיים, כאילו, וזה לא מחיה, זה קצת כאילו מה ששיר השעה, כאילו על שלא מחייב, שזה אומר שפע גשמי או משהו כזה, זה הפוך, כאילו. זה לא מחייב שזה בכלל אומר חיים גשמי. יכול להיות שכאילו שהקשר לחיים יהיה דרך, כאילו, דרך המוות הגשמי דווקא. כאילו שכאילו, אני לא יודעת כל כך, כאילו, אני גם קצת לא מבינה על זה, אבל כאילו, זה קצת נותן הסתכלות אחרת על זה, שכאילו, כשאנחנו מבקשים חיים, אנחנו לא מבקשים את השנים האלה, אנחנו מבקשים להיות קשורים לחיים, שבזמן שאנחנו כאן נהיה קשורים לשורש של החיים, וכאילו אנחנו לא יודעים באיזה דרך זה יהיה.
נכון, 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 גם ההסבר הזה מקובל עליי.
אני לא יודעת כאילו מה, כאילו מתי הרב כתב את זה, ויש לו כל איזושהי מטרה, אבל כאילו יש יתרון מאוד גדול, וכאילו להניח את הרחב בצד כך. כאילו כשמתחיל לדבר על תשובה, כאילו פשוט לומר בעובד הכי הכי פשוט, מזכיר קצת כזה תשובה מהירה, תשובה מהאהבה, כל הדברים, כאילו לבוא שנייה בעובד הכי פשוט, ולהניח פה אחת מוצאה מאוד פשוטה, כאילו המשוואה הכי סכמטית שיש, שכאילו כן, צדיק, זוכה חיים, רשע, זה יבוא לו בצורה כזו או אחרת, במוות וזה, כאילו לשים את זה שנייה, כי כאילו על גבי זה אפשר בכלל לדבר על תרומות אחרות, אבל בלי זה, זה נראה לי לעשות מה זה סלט שלם, וכאילו בלי שיש זה תמיד כשהיינו קטנים בגן, אז לימדו אותנו שכאילו צריך לעשות תשובה טעים, כאילו, כי מי שיש לו חטאים משלם, מי שיש לו זכויות, אז כאילו מקבל שכאילו, אבל יש בזה משהו שכאילו, לפני שמניחים את ההנחה במצואה הבסיסית הזאת, אי אפשר לדבר על כל הדברים, הרמות האחרות שדיברנו עליהן. זה יהיה מאוד בעייתי, וזה גם קצת יסלף את זה, וזה גם יזיז את האדם, אני לא חושבת שזה יבטל את המקום של השפיעה החופשית שלו, להפך, זה יזיז לו את הדרך כאילו לא יסתכל נכון עליי, הוא לא יתייחס נכון לזכויות שלו ולעבורות שלו, כאילו. וכשיש את ההנחת מוצא הזאת, אז אפשר בכלל כאילו לבוא, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה המשך, מה יש בפרקים הבאים, אולי יש שם דיוקים אחרים, אולי יש שם מנגינה טיפה אחרת, אבל כאילו, יש פה איזו הנחת מוצא שצריך קודם כל לשים אותה בעיניי, שבכל מכם לדבר על תשובה.
אני יכול להזדהות עם הדברים שלך, כי אני חושב שעם כל הניסיונות האחרים שלנו להסביר מה קורה פה, אני חושב שזה באמת קודם כל נקודת מוצא. הרמב"ם אומר, תדעו לכם, זה א' וב', מי שצדיק זה טוב ומי שרשע זה לא טוב, ויש דין בעולם. כל הדיבורים שלנו אחרי זה על תשובה ועל איך יוצאים מזה, וזה יכול לבוא על גבי הדבר הזה, אבל קודם כל יש איזשהו קו שמנהל את העולם, ועם כל זה שלא תמיד אנחנו רואים אותו בחוש ולא תמיד רואים אותו בעין ולא תמיד המציאות מסתדרת לנו איתו, עם כל זה הוא קו מאוד יסודי שמנחה את כל העולם, ומכאן והלאה אנחנו צריכים, יכולים להביא פתרונות שהם פותרים את כל מה שאנחנו רואים בעין, אבל חלק מהפתרון הרמב״ם כבר הביא פה, שאומר אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות, ויודע איך הוכין את הזכויות כנגד הארונות, אבל זה איזושהי נקודת מוצא שאיתה כדאי להתחיל, כי אחרת בלעדיה באמת היהדות כבר לא נראית את אותה יהדות. אני רוצה לעבור לסעיף מה שנקרא פה ג' ה', כל מי שניחם על המצוות שעשה בתאה לזכויות ואמר בליבו ומה הועלתי בעשייתן, אולי לא עשיתי אותן, הרי זה איבד את כולן ואין מזכירים לו שם זכות בעולם, שנאמר בצדקת הצדיק לא תסילנו ביום רשעו, אין זה אלא בתוריה לראשונות, דברים מאוד חמורים. כלומר, אדם מגיע לסוף ימיו ואומר בשביל מה עשיתי את כל המצוות, והוא מנתק את עצמו מהחיבור שלו לכל המצוות, הוא יכול לאבד את כולם. מאוד עצוב. אבל צריך להכיר גם את הדבר הזה, כלומר, הזכויות שעשיתי הולכות איתי רק כשאני מזדהה איתם. אם אדם עושה זכויות, עושה דברים טובים ומצטער עליהם אחר כך, אומר בשביל מה עשיתי את זה, למה זה היה טוב, סתם השקעתי, סתם שרפתי את החיים שלי על הבל רות רוח חלילה, אז זה לא נשאר איתו. זה נורא קשה להגיד את זה. מה?
קשה לשמוע את זה.
נכון? ממש. קשה ומצער לשמוע את זה. אבל יש לנו, האדם זה יצור מאוד חזק, יש לו כוחות גדולים, הוא יכול כנראה לפי זה עד כדי כך יש לו כוח לנתק את עצמו מהדברים הטובים שהוא עושה. לנתק את עצמנו מהדברים הרעים שעשינו, אנחנו יודעים שזה אפשר, אפשר לעשות תשובה וכו', אבל הרמב"ם אומר יש לנו כזה כוח שאנחנו יכולים לנתק את עצמנו גם מהדברים הטובים. ולמה אני אומר צריך הרבה כוח? כי לנתק את עצמנו מהדברים הרעים זה יחסית פשוט, כי הם לא נמצאים בתוכנו ממש, הם לא שייכים למהות הפנימית שלנו. הדברים הטובים שאנחנו עושים שייכים למהות הפנימית שלנו. הטוב שלנו הפנימי, החלק הפנימי שלנו הוא טוב. ולכן זה מדהים אותי הדברים שהרמב"ם אומר פה, שאדם יכול לנתק את עצמו גם מהטוב שלנו. כלומר, ברגע שהוא מתחרט על הטוב שהוא עשה, הוא שם אותו בצד, והוא כבר הופך להיות איש אחר. דברים מפעימים.
אני חושב פשוט כולם, כולם שמיעים את זה שמיימות לו, אז
מדובר על נקודת זמן רגע לפני שהוא הולך מעולם. כן. טוב, אני חושב שבדרך כלל אנשים לא מצטערים על דבר טוב שהם עשו.
עכשיו נגיד מדובר, אם דובר על טוב מוסרי, אז אנשים בדרך
כלל לא מצטערים,
אבל נגיד על טוב אלוקי,
עשיתי
מצוות וחזרתי בשאלה, אז כאילו,
אם אני שם לתקופה יותר. אדם שחזר בשאלה ומצטער על החיים הדתיים שלו?
כן.
כן, זה מה שהרמב"ם מתאר פה. שאדם מצטער על הטוב שהוא עשה. טוב, וב זה כבר מתקרב לימים שלנו. כשם ששוקלין עוונות אדם מזכויותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה. הרמב״ם מדבר כבר על משהו אחר. כאשר אדם נפטר מן העולם, שוקלים את עוונותיו וזכויותיו. לפני שהוא עולה לעולם הנשמות, זה מוכר לנו. וזה לא מה שהרמב״ם דיבר עליו לפני כן בסעיפים הקודמים. בסעיפים הקודמים הוא דיבר על אדם שיכול למות ממש מרוב רשעו, כאילו בבת אחת. אבל אומר, כשם ששוקלים עוונות אדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולין לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. זה פחות או יותר מה שאנחנו מכירים. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, ואחד של בינוניים. שאלה גדולה. מה שדיברנו בסעיף הראשון? לא, צדיק גמור הכוונה צדיק בדין. הוא אומר אין דבר, שוב, הטרמינולוגיה פה היא לא רשע וצדיק במובנים שלנו, אלא אדם שהוא צדיק מבחינת רוב העוונות ורוב זכויות. זה הסעיף א', מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, מי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. זה מה ששאלת? לא, צדיק הכוונה על פי רוב הדברים שהוא עשה. והבינוני תולין לו עד יום הכיפורים, עשה תשובה נחתם לחיים, ולאו נחתם למיטה. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת כתוב, רמז יש בו כלומר, אורו אורו ישנים משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהיפל בריא, כאשר לא יעיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם מדרכו הרעה ומחשבתו אשר לא לטובה. הסעיף הזה נורא מעניין. הוא אומר, התקיעת שופר בראש השנה גזרה כתה כתוב, אבל ולכן כיוון שזה גזרת הכתוב, אני לא יודע מה הטעם שלה. אבל אומר, אני יודע את הרמז שלה. הרמז זה משהו שמחריד ומעורר, ותפקידה של תקיעת השופר לעורר את האדם לתשובה, כי אם אתה ישן, אז תתעורר. זה הרמז שיש בתקיעת השופר, כדי שנעזוב את דרכנו הרעים ונשוב בתשובה. וכאן מגיע סעיף בעיניי מאוד משמעותי, ואנחנו נצטרך לדבר עליו כדי להבין מה הוא אומר. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע עצמו והכריע את כל העולם כולו לחף חובה וגרם למשחתה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לחף זכות וגרם להם תשועה והצלה. וזהו שנאמר, וצדיק יסוד עולם, זה שצידק עצמו הכריע את כל העולם כולו והצילו. אני עכשיו אשאל אתכם שאלה, מה הסיכוי שאדם יהיה 50-50? מה? אחד מתוך 100, כלומר סיכוי קלוש. ואז מה המשמעות שהרמב״ם אומר שכל אחד צריך לראות את עצמו? האם זה רק לעודד, זה דרך לעודד אותנו לקיים מצוות? כאילו מה הרעיון להגיד לעולם תראה את עצמך כאילו אתה בדיוק באמצע?
זה ממש מתחבר
לשמה. שמה?
זה נשמע שזה כאילו שכל המשמעות של האדם זה ולהיות בהתמודדות, כאילו, אל תנסה, כאילו, בעצם מה שהרמב"ם אומר פה זה, אל תנסה כאילו להיות, להגיע רק לזכויות ולהבין, כאילו, שכל מצווה שאתה עושה זה היא המכריעה, כאילו, מה שיכול לקרות זה שמאדם אומר, טוב, הרוב שלי זה מצוות בטוח, אז כאילו, לא משנה, אני כבר עשית הרוב, אז כאילו, זהו, הרב, אני עולה, וכאילו מה שכאילו שיוצא מזה שכל מצווה יש את ההשפעה שלה ושתמיד תהיה כאילו תמיד תהיה עובד, תמיד תהיה תרגיש שכל מצווה שלך
תהיה. אוקיי, מה אתם עוד אומרות על הסעיף הזה, סעיף ששוב, אני יוצא מגדרת הנחה שהסיכוי שאדם יהיה בדיוק באמצע הוא סיכוי קלוש. יכול להיות שאני טועה בנקודת הנחה שלי. ולמה הרמב"ם אומר שאדם צריך לראות את עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב? כלומר, זה לא שאני, הרמב"ם מתכוון שבאמת רוב האנשים נמצאים חצי חצי, אלא אומר, תסתכל על המשמעות של כל מעשה. המשמעות של כל מעשה יכולה להכריע את הקף, ולכן תקפיד על כל מעשה שלך. אוקיי.
אני יודע מפתיר את זה, כי יש אנשים שכל פעם מתרגשים בשאלה אם הם מפסדים, אם הם מפסדים, אם הם מפסדים. כאילו, תשימי את זה בצד, כל שאתה לא יכול להיות שאתה תגיד לך, כאילו, במקום של הראשי. אבל כאילו, אתה צריך לראות את זה במקום שהוא כאילו מפחיל לשמוע, אבל הרבה פעמים, אני לא יודע מהמקום הזה שכאילו, אני לא עושה המון המון רגשי אשמה עצמית, כאילו לבן אדם כזה נגיד לקרוא את הסעיף הזה, זה אמר לו, וזה מציל בן אדם כזה, זה אמר לו, תשים את השנייה בצד, תראה את עצמך כאילו, בסדר, אתה 50-50, ועכשיו לכל מעשה שלך יש יכולת כאילו לגמרי להרים אותך ולגמרי לתאר אותך, ולא שאתה נמצא כאילו בשאול תחתיות, וכאילו, את קושי, אולי יום אחד אנחנו יוצא מזה. יש אנשים שהסעיף הזה בשבילם, זה ממש בעיניי...
הצלת נפשות.
כן, גם את הלכוך, אנשים שחושבים שהם
יש לכם עבודה.
יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה.
יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה. יש לכם עבודה
של האדם את עצמו בעיני עצמו, לא משנה איך הוא בעיני. כאילו ככה אני מנסה, זה לבד לי, כמו זה מה שמחר אומר, כאילו. טיפה זה אומר איך להסתכל, מנחה אותי, איך להסתכל על עצמי. כי יש לנו המון התעסקות כזאת, שמה, אני עושה, אני לא בסדר, אני וואי, כאילו רשע צדיק, איפה אני עסקה, הרבה שם. או הפוך, עם אנשים גם הרבה שם. וכך לכך, אתה מדבר, תתפוס את עצמך כמשהו מסוים, גם אם אתה לא שם, נראה לי.
כן, הרמב״ם יודע שאני לא שם. הוא יודע שרובנו לא נמצאים על התפר הזה. לכן אומר, צריך לראות, איך זה? כאילו חציו זכאי וחציו חייב. אני יודע שאתה לא שם, אבל חשוב לי שתהיה במקום הזה שאתה כאילו שם, אולי כמו שאתם אומרות, כדי לתת משמעות לכל מעשה שאנחנו עושים. בין אם אני חלילה בצד השלילי, ואז מעודד אותי וגורם לי לעשות מעשים טובים, ובין אם אני בצד החיובי מעודד אותי לעשות את המעשים הטובים. אם כך, סימן שהרמב"ם חושב שעשיית המעשים היא הדבר המשמעותי ביותר. כלומר, וכל מעשה במעשה מקדם אותי, ולא רק אותי. הרמב"ם, שימו לב איזה אחריות הוא שם לי על הכתפיים, אני מקדם את כל העולם כולו. ברגע שאני עושה מעשה טוב, עליי נאמר צדיק יסוד עולם, כך הוא אומר. אני מציל את העולם, אני בעצם בונה את העולם. העולם נמצא במאבק מתמיד בין טוב לרע. כל הזמן, כולם נאבקים בזה, כל אחד ואחד, כל עם ועם, כל העולם כולו, כולנו נאבקים כל הזמן במציאות הזאת של טוב ורע. והרמב״ם אומר, בוא נעשה רגע משחק דמיון, תחשוב שאתה כאילו באמצע. למרות ששנינו יודעים שהסיכוי שתהיה שם באמצע הוא סיכוי יחסית קלוש, אבל בוא נשחק את המשחק, כי המשחק הזה הוא מציל את העולם. כלומר, ההבנה שהמעשה שאתה עושה הוא המשמעותי ביותר כרגע בשבילך ובשביל כל העולם כולו, זה בעצם ההבנה הגדולה של המציאות, של המציאות המוסרית של העולם. כל אחד ואחד צריך להרגיש שזה הרגע הקריטי, הרגע, לפני שאני עושה. למה? בגלל המשמעות הגדולה של המעשים הטובים. כל מעשה טוב מקדם, וכל מעשה טוב הוא עוזר. ולכן הרמב"ם אומר, בוא נשחק את המשחק, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. מה אתם עוד אומרות על הסעיף הזה? כי אני לא מרגיש שמיציתי אותו, הוא עדיין. אבל אם אתם מיציתם אותו, אז בסדר, כאילו אפשר להמשיך קדימה. מיצינו אותו? אפשר להמשיך קדימה, בסדר, יש לנו עוד מספיק דברים ללמוד. טוב, אם יהיה למישהי משהו שתיזכר בו אחר כך בעניין הזה, אני אשמח לשמוע. סעיף ת' ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל הרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה עד יום הכיפורים יותר מכל ימות השנה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרת ימים אלו להתפלל בבתי כניסות בדברי תחנונים ודברי כיבושין עד שיהיה אור היום. למה? מה, אנחנו עובדים על עצמנו? בימים האלה של הכרעת הכף, אז אנחנו זקוקים לעשות השתדלות יתרה. זה מה שאת... כן, אבל כתוב גם בפוסקים שדבר טוב להקפיד הקפדות שאני לא מקפיד כל השנה. הקפדות הלכתיות אפילו. ואתה שואל את עצמך, מה, אני עובד על עצמי כל השנה, לא מקפיד את ההקפדה הזאת. אז מה פתאום עכשיו, עשרה ימים שאני יודע שאחרי יום כיפור אני אחזור חזרה לחיים הרגילים שלי? מה יש בימים האלה שאנחנו צריכים יותר? הרמב"ם אומר את זה כאיזושהי אמירה מבחינתנו כמעט הלכתית. אתה צריך בימים האלו, למרות שהוא מדבר על מנהג, אבל המשמעות של זה היא שזה דבר טוב להקפיד יותר במצוות, להקפיד יותר במה יש בימים האלה, למה צריך להתנהג ככה. נהגו כל בית ישראל הרבות בצדקה ומעשים טובים, פתאום אדם מפזר צדקה יותר ממה שהוא רגיל. אחרי יום כיפור הוא יפסיק עם זה, אז מה יש פה עכשיו? העולם כל הזמן עסוק בטוב ורע, והאדם זקוק להגיע להכרעות. וההכרעות האלה הן חשובות מאוד. להגיד, כן, אני בצד הטוב, אני יודע שכל השנה אני נמצא במאבק, אבל אחת לשנה חשוב לי להגיד שאני באמת רוצה להיות בצד הטוב. אני נמצא שם ואני שם, אני בעניין הזה, אני נמצא במקום הזה, למרות שכל השנה אני מתמודד ואני לא תמיד מצליח. אבל הרמב"ם אומר, החשיבות של המעשים היא, תראה את עצמך כאילו אתה, בימים אלה כאילו אתה בינוני, כאילו אתה תרי בן כנכך. מה? הוא אומר, באופן כללי, האדם לאורך כל השנה צריך לראות ככה, אבל בימים האלה ששם, כאשר דנים אותנו בראש השנה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, לראות את עצמנו כאילו אנחנו בספרן של בינונים, שאנחנו עומדים ותלויים עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה מה טוב, ואם לא, אז חליל ההפך. אז כמו שבכל השנה אנחנו רואים את עצמנו כאילו אנחנו באמצע, בימים האלה זה עוד יותר, כי זה ימים שבהם אנחנו נידונים, ואדם צריך להשקיע ולהכריע את עצמו לצד הטוב, כל הזמן להיות עסוק בטוב, כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות טוב, אני נמצא בצד של הטוב, אני עושה מאמצים ואני משקיע, למרות המאבק שלי לאורך כל השנה, בימים האלה אני רוצה להיות בצד הטוב.
למה בראש השנה לא בעצם מבקשים?
נכון. אין מה כאשר דנים את האדם, אין מה לצעוק ולהתחנן. הקדוש ברוך הוא דן את האדם, תקשיב, מה שנקרא, שלא יהיה ביזיון בית משפט. אחרי שגומרים לדון אותנו, אז הגיע הזמן גם להגיש עירורים, לבקש בקשות, אבל כאשר הקדוש ברוך הוא דן את העולם, זה התגלות של מלכות שאין כמותה. בוא נגיד ככה, זה תפארת המלכות. הקדוש ברוך הוא מתגלה, זה היום שבו הוא ברא את העולם, המשמעות של בורא מתגלה במלוא עוצמתה ביום הזה, ואנחנו עומדים, יכולים לעמוד נבוכים, יראים, לא, זה לא הזמן, למה הוא להגיד, תשמע, לא התכוונתי, אני מצטער וכו', זה לא הזמן. אחרי זה זה כן, אבל ביום הזה, יום שאנחנו עומדים חגיגיים לכבוד קבלת המלכות שלו, כשאנחנו יודעים גם מה המשמעות של זה, כשהוא מלך אז אנחנו גם נבחנים ונבדקים, וזה לא יום שמתאים לתחנונים. לדעת לקבל את מלכותו בעוז ובגבורה מתוך ענווה גדולה, אבל בעיקר לקבל את מלכותו, זה הנפשב. אחר כך, אחרי שהוא דן אותנו, לבוא ולהגיד, תשמע, אנחנו רוצים להיות טובים יותר, אנחנו מצטערים, אנחנו משבים תשובה, ויום הכיפורים זה היום של הסליחה הגדולה, שהיא מתארת את כל, את כולנו מחדש. כל מי שמתחבר לזה, זה מתאר אותו. וזה, כן.
אני באמת, אני את הקודמת. שהרב אומר, אחרי את כל העולם כולו. אני מקווה כאילו, רק ליהודים או ממש כל העולם?
כל העולם כולו. כן. כן.
כי אני חושב שבנאדם לא אחראי, זה גם מה שהם דיברו על זה, שאתם לא חושבים שאני ממש משמעותי, שבנאדם לא אחראי רק על עצמו ולא אחראי על כאילו, זה על ידמות של העולם, אחראי על כל העולם. אבל אני יודעת שאני גם בגלל זה קצת ממכם, כי אנחנו יודעים שכל העולם יש מלא רע לכאורה, או כאילו, יש מלא איברים שאין לו דמי בעולם. אבל כאילו אם העולם ממשיך להתקיים, אז כנראה שאתה כאילו,
כן, מסתבר שאם כולנו גם ממשיכים לחיי יום הכיפורים, רובנו ממשיכים לחיי יום הכיפורים, אז סימן שאנחנו בסדר.
אבל זה הסתכלות ממש רחבה.
מה, על האחריות שלי על העולם?
כל זכות שיש לי, כל
הבנות
שאני עושה, כאילו, זה לא רק אני,
זה
לא
מספר רק
העתיד שלי, על החיים שלי, על
המשפחה
שלי, על
העולם. כן, זה נכון. כל מעשה טוב שאנחנו עושים, מרים את כל העולם ביחד איתנו. עוד חצי מילימטר, אבל זה מרים את כל העולם יחד איתנו, וכן להפך חלילה. וזה באמת אחריות מאוד גדולה על המעשים שלנו. נשארו לי שתי דקות בערך. לא, אני יכול, אבל לא עכשיו, כאילו זה... בסדר, זה תקראו את זה לעצמכם, זה נורא מעניין הנושא הזה של איזה חטאים סופרים לנו. פשוט זה מורכב קצת, ואני ממש, נשארו לי שתי דקות, אני רוצה... הוא מונה פה רשימה של 24 אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. בסעיף י' ד'. סעיף י' ד', אני רוצה שנקרא אותו, ואחרי זה את הסעיף האחרון. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה נמצא בשתי שורות האחרונות של העמוד הזה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטין ועובדין, ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי העולמים, המינים והאפיקורסים, הכופרים בתורה, הכופרים בתחיית האמיתים, הכופרים בביאת הגואל, המשומדים ומחטיאי הרבים והפורשים מדרכי ציבור, והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיה, כי הוא יקים והמוסרים, ומטילי אימה לציבור שלו לשם שמיים, ושופכי דמים ובעלי לשון הרע, והמושך אורלתו, כל אלה אין להם חלק לעולם הבא, דברים מאוד חמורים. בעלי לשון הרע. בעלי לשון הרע זה אנשים שזה העיסוק שלהם. בסדר? אני לא חושב שמדובר על מישהו מכן. זה העיסוק שלהם. זה האדם שזה כבר... יש טבח, נגר ו... כן, הוא... זה לא סתם נכשלתי בלשון הרע או באבק לשון הרע. זה האדם שזה הולך ומספר כל הזמן. הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. רובנו נכשלים בלשון הרע. אבל אנחנו לא בעלי לשון הרע. בעלי לשון הרע זה... אני רוצה אבל לקרוא את סעיף כ"ו. ופה זה דברים חמורים, תקראו אותם, יכול להיות שתמצאו אנשים שאתם מכירים אפילו, אני יודע, מי שלא מאמין... אנשים שמאמינים שאין נבואה. ויש גם לדעתי אנשים שומרי מצוות שאומרים, הנבואה, מה שכתוב זה... זה דברים יפים שהנביאים אמרו, זה לא מעט השם. אפשר לראות בחברה הסובבת אותנו דברים כאלה, אבל חייב לקרוא את כ"ו וכ"ו זין. באמת דברים אומרים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא, בשמת בלא תשובה. אבל אם שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא, שאין לך דבר שעומד לפני התשובה. אפילו כפר בעיקר כל ימיו. ובאחרונה שב יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. כל הרשעים, זהו כתב לדורו, כל הרשעים והפושעים המשומדים וכיוצא בהם שחזרו בתשובה, בין בגלוי, בין שחזרו במטמוניות, מקבלים אותם שנאמר שובו בנים שובבים. אף על פי שעדיין שובבו, שהרי בסתר בלבד חוזר ולא בגלוי, מקבלים אותו בתשובה. זהו אמר לדורו, שהיו המוסלמים, היו אונסים הרבה מהיהודים להתאסלם, וחלק היו מתאסלמים בגלוי ובפנים, חזרו בתשובה. אז הוא מנחם אותם שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתם. טוב, אומר את האמת, לא הרגשתי שמציינו את הפרק הזה, גם את הדברים שקראנו, אבל יכול להיות שזה רק חושות שלי, יכול להיות שאתם היה לכם טוב, וגם אם לכם לא היה מושלם, אז כנראה זה מה שהוא אומר פה, שאנחנו אף פעם לא מושלמים, אנחנו צריכים לדעת את זה ולדעת להכיל את זה. טוב, זהו להיום. תודה רבה לכם.